תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג ודני מור.
צהריים טובים, אתם על 102 FM רדיו תל אביב בתוכנית הנדלן עם אופר פטרסבורג ודני מור. רק מזכיר שניתן להזין לנו גם באפליקציה של האודיו באתר שלנו או בפייסבוק בנדלן מדיה, שם גם תוכלו לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות. צהריים טובים לדני מור, מנכ"ל אדוארדס ישראל, מה שלומך?
צהריים טובים אופר, כיף תמיד להתארח ותודה על ההזמנה.
כן, בהחלט, כי אנחנו אוהבים אנשי מקצוע ואתה אחד הבולטים בהם, אז אתה יודע, אדוארדס זה נשמע שם מאוד מאוד לא מקומי. נכון. ספר לנו קצת.
אוקיי, אדוארדס ישראל החלה את הפעילות שלה בארץ בשנת 2018. החברה מוחזקת על ידי גרהם אדוארדס, שבבעלותו אחת מחברות הנדלן הפרטיות הגדולות באנגליה. מדובר ביהודי ציוני חם, שמביא, או החברה מביאה איתה היום, מביאה איתה איתנות פיננסית עצומה, מחויבות לתהליך, מקצוענות ויכולת יצירת ערך. אנחנו מקיימים שיתופי פעולה עם חברות מהמובילות בענף. אנחנו מתמקדים כרגע בנושאים של התחדשות עירונית ועסקאות קומבינציה. ואנחנו פותחים עכשיו את הפנים שלנו קדימה מבחינת לייצב חברה חזקה עם תשתית טובה לשנים הבאות.
אז אתה יודע, גם כשמיים מקרקעים, אני אוהב להתחיל איתך בניתוח מצב השוק.
כן, מצב השוק, אני חושב שהשוק, אולי יש כאלה שלא יסכים, הוא חזק, הוא יציב, יש תנועת רוכשים פחות ערה עד לאחרונה. אנחנו מתחילים להרגיש...
מרגיש התעוררות?
אנחנו מתחילים לזהות סימנים במשכנתאות ובפקטורים אחרים שמתחילה התעוררות מסוימת, ואנחנו מתחילים לזהות שהכוכבים מתחילים להסתדר. סיום הלחימה, החזרת החטופים החיים, החזרת החטופים החללים, עניין הציפיות, ציפיות להורדת ריבית.
ויקרה לדעתך?
אם אתה שואל אותי ואתה שואל, אז חד משמעית כן, ואני אומר משהו אחר, זה לא שאני אופטימי, אני ריאלי. פרמיית הסיכון של ישראל פחתה, זאת אומרת שישראל נתפסת עכשיו כמסוכנת פחות מבעבר, וראינו שלאחרונה S&P, ביום שישי האחרון, בשביל החודש, השאירה אמנם את הדירוג על A, אבל הגדילה את התחזית משלילית לנוטרלית יציבה. הסוכניות האחרות, בוודאי מודיס ופיץ' הלכו אחריה. אנחנו רואים שהשקל חזק, אנחנו מבינים שהאינפלציה היא בטווח של היעד, ולכן אני אומר, לא צריך לבקש, אני חושב שזה צריך לבוא, ודבר נוסף זה סביבת הריבית העולמית. אנחנו רואים שהנגיד פאוול, הנגיד הפדרל רזרב בארצות הברית, ביצע שתי הפחתות בשני החודשים האחרונים, בספטמבר ובאוקטובר, של 0.25, ותמיד שומרים על איזשהו מרווח של ריביות, ולכן אני חושב שזה מהלך מתבקש. יש החלטת ריבית ב-24 לחודש, תחולה שלה מ-27 לחודש, אני חושב שזה יקרה.
אתה יודע, אנחנו אבל חיים כל הזמן בסף, אנחנו נורא התרגלנו, אבל סף האיומים הזה, מלחמה עצימה בלבנון, 2,000 טילים ביום מאיראן, זה לא שגמרנו והפכנו להיות, אתה יודע, מזרח תיכון חדש, למרות שאני מאמין בזה.
אוקיי, אני, אם אתה מאמין, אז אתה אופטימי וזה טוב, זה התקבלת למועדון. אני חושב שאנחנו ראינו מה קרה בחמש שנים האחרונות, ואנחנו מכירים קורונה, ריבית, מהפכה החוקתית, מלחמות. השוק נשאר חזק ויציב, זאת אומרת, למרות כל מבחני הלחץ שהוא עבר, הוא נשאר חזק ויציב. אנחנו ראינו עוד כמה דברים, ראינו בפקטורים שחברות שהיו חברות נדלן מניב פר אקסלנס, כמו עזריאלי שרכשה את צמח. ראינו את מלי שרון שרכשה את אביב, או עשו ג'וינט ונצ'ר. אנחנו רואים שמזהים את התחום של המגורים, כי אנחנו יודעים מה יהיה גידול האוכלוסייה, אנחנו רואים על
יבנטי שם. ועצוב לך קצת שהתוכנית התקציב החדשה של משרד האוצר מדברת על חיסול קצת שכירות לטווח ארוך?
תראה, הנושא של שכירות לטווח ארוך, הוא קודם כל צריך לעבוד במודל הכלכלי, והמודל הכלכלי בעייתי. רק הגופים הגדולים באמת, החברות ענק פה, איכשהו נכנסו לתחום הזה, זה בוודאי שזה חבל, כי שכר דירה שהוא מפוקח, ושלא יכולים כל שנה או שנתיים להגיד לך, לצעירים, לילדים שלנו, ללכת ולצאת מהדירות, אני חושב שחייבים להסדיר את הנושא הזה, זה ייקח זמן, אבל אני חושב שזה כמו הרבה מאוד דברים, שאנחנו איכשהו עולים על המסלול, ואז אנחנו מייצים. אז אני מאוד אופטימי גם בנושא הזה, שיהיה פה דיור להשכרה, שהוא יהיה זמין, טוב, וגם כלכלי.
אתה מוצא באמת שהשוק היום באמת יש עסקאות מפתות גם ליזמים, לא רק לרוכשי דירות.
כן, אני חושב שהיום זה, שם המשחק זה נזילות, ויש הרבה מאוד עסקאות, ואנחנו כחברת אדוארד סורקים את השוק. אנחנו מאוד סלקטיביים, מאוד בררנים, אבל יש הרבה מאוד עסקאות שנמצאות, ואנחנו כל הזמן בוחנים לבחון פעילויות, לבחון פרויקטים, לבחון חברות. כן, יש הרבה מאוד יזמים שהתחילו תהליך, והתהליך הזה צורך משאבי כסף גדולים מאוד, ויש הרבה מאוד הזדמנויות, אבל תמיד צריך לבחון את כל הפקטורים, גם את הפרמיה, את הדאון פיימנט, את צוות הניהול שהולך להיות לפרויקט, את התשלומים העתידיים, את תחזית הרווחיות, תחזית ההכנסות, לוחות הזמנים, ועוד כל מיני משתנים של אי ודאות. אז אחרי שאתה עושה את כל הדברים האלה, ויש לך סל של פרויקטים שאתה יכול לבחון, אתה תגיע בסופו של דבר לאותם פרויקטים שהם פרויקטים מיטיבים מבחינתך.
ומה הם המאפיינים בהתנהלות מול הוועדות המקומיות בהתחדשות עירונית?
טוב, זה, אתה יודע, זה כאילו על רצף ההיסטוריה, אנחנו נמצאים, אני חושב עכשיו באיזושהי נקודה של, אנחנו לא קופצים מדרגה אחת, אנחנו קופצים 10 מדרגות. אנחנו עוברים באבולוציה, מפרויקטים של בניין בודד, מספר בניינים, קרטסות, מתחמים, אנחנו עוברים למגה פרויקטים, פרויקטים של מאות יחידות דיור, ולעיתים גם אלפי יחידות דיור, זה פרויקטים שצורכים משאבים אדירים של מיליארדים. מחיר הסיכון, מחיר הטעות הוא עצום.
הרשויות מבינות את זה?
אנחנו כל הזמן מדברים איתם על זה, כי אנחנו הרי, אנחנו לא לבד, אנחנו גם עם בעלי הדירות ביחד, ואנחנו רוצים להגיע לחוף מבטחים, ויש פה מורכבויות עצומות, יש פה מורכבויות של עירוב שימושים, ועירוב מטלות ציבוריות.
אבל לא תמיד ברשויות יושבים אנשי עסקים, ותמיד, ואתה יודע, בסוף המספרים מדברים, ואתה מדבר על עוד מטלה, ועוד מטלה, ועוד מטלה, כי לעירוב שימושים, ומרכז מסחרי, וחנויות רחוב, וחזיתות, וכל כך הרבה דברים. אין פה הגזמה?
נכון. יש פה הגזמה, והרשויות צריכות להבין שהן לא יכולות להגשים את כל הפנטזיות שלהן ואת כל החלומות בתוכנית אחת. כי בסוף צריך בטבע הזאת איכשהו לעשות סדר כלכלי. וכמו שאמרת, מעבר לנושא של עירוב שימושים ועירוב מטלות, יש עניין שרוצים גם 15% או 10% חלחול, ואנחנו רוצים שדירה ירוקה, ובסוף אנחנו, ופינוי השפעה פנאומטי ופינוי השפעה תת-קרקעי, המון המון מורכבויות, אנחנו אחריות שלנו לדעת שהכל מנגן, שהכל מסתנכרן, ושהכל נכנס בסופו של דבר לתוך מבחן הכלכליות, אותו תקן 21, ושהוא מדבר לא כמשהו של טכנאות, אלא כסיפור מסגרת שצריך גם לעבוד, הרי לא יכול להיות...
צריך לשנות אותו?
כן, אני חושב שתשמע, בואו נתחיל מהעובדה שהוא...
תסביר רק למאזינים מה זה.
תקן 21 זה למעשה דוח רווח והפסד של הפרויקט שחוזה איך הפרויקט יסתיים מבחינת הכנסות, עלויות ורווחיות נאותה, והגדירו רווחיות נאותה באזור תל אביב 14% רווח לעלות, באזור המרכז גוש דן 16% וביתרת הארץ 17%. עכשיו, התקן המקורי חוקק ב-2012, תיקון מספר 1 חוקק ביוני 22, ממש רגע אחרי שהתחילו 10 העלאות הריבית. העלאות הריבית התחילו באפריל 2022. ואנחנו נמצאים במציאות אחרת, במציאות של אחרי מלחמה, ועלויות זה כבר לא אותם עלויות, ומשכי הבנייה עם הפועלים זה לא אותם משכי בנייה, והבצם, אני תמיד אומר את זה מעל כל במה, צריך להגדיל אותו, הוא לא יכול להישאר 5%, וצריך לבחון, וזה מה שהשמאי הממשלתי אמר, הוא אמר, אני עד סוף השנה או יתקף את התקן, או יתקן אותו, אבל אני יודע שמשהו צריך פה לעשות איזשהו מהלך לבדיקת התקן, האם הוא עדיין רלוונטי במתכונת הנוכחית.
אחד הדברים הכואבים ביותר, שמדינת ישראל אף פעם לא שמה יותר מדי לב לדיור בר השגה, ואחד המושגים החדשים זה דיוריות.
נכון. אם אנחנו עושים את מושג היום, אז בתוכניות הקודמות דיברנו על כושר ספיגה, לא מימוני, אלא כושר ספיגה מבחינת ביקוש והיצע, ודיברנו על שלביות בתוכניות. דיוריות זה מושג יחסית חדש שבא ואומר שבאותה יחידה דיור קיימת, אתה יכול לקיים משק בית נוסף. זה אומר שאם הדירה היא לצורך הדוגמה 130-140 מטר, 5-6 חדרים, תקצה חדר אחד של 25 מטר, לא פחות, לבן מתבגר, לדור של ההורים וכך הלאה. יש כמה סייגים, יש סייג אחד שהדיורית הזאת לא תקבל מקום חנייה נוסף, סייג שני זה שלא ניתן לרשום את הדיורית כדירה בטאבו, ושהיא לא מצריכה כל מיני פעולות רישוי מיוחדות. היא נסמכת על תשתיות של הדירה הקיימת מבחינת מיגון, חשמל, מים, ביוב וכך הלאה, ולמעשה היא גם מייצרת יחידת פרנסה נוספת, מעבר לזה שהיא מגדילה את ההיצע ונותנת עוד קורת גג, היא גם מייצרת יחידת פרנסה למי שרוצה, והיא גורמת לזה שגם אותם יחידות דיור, במקום שהתפוקה השולית תהיה פוחתת במטר הנוסף, שאתה עובר מדירת 4 חדרים ל-5 או ל-6, אתה מקבל פה יותר מ-2.5%, אתה יכול להגיע גם ל-4% וכך הלאה, וזה win-win לכולם. היום מינהל התכנון הוציא נוהל לרשויות המקומיות איך לשלב דיוריות, זה כבר, יש רשויות שכבר קלטו את זה, כמו פתח תקווה ואחרות, עד קריית ביאליק בצפון, חלק יאמצו את זה, חלק ישקלו את זה, אני חושב שזה התאמות שהשוק עושה, שהן מתחייבות ומצוינות.
תשמע, בסוף, הרי אנחנו מדברים על, האם בעצם אפשר יהיה לקנות דירה במחיר סביר, אבל אתה יודע, כל הזמן אומרים שההיצע בעצם הוא נמוך והביקושים גבוהים. אבל אתה יודע, בונים ובונים ובונים, וכולם אני שומע אומרים את זה, שאתה רואה מלא מנופים ותוכניות של פינוי בינוי, באמת התוכניות, לא המיוסמות, אבל התוכניות הן מדברות באמת על כמות אדירה של היצע. משהו ישתנה פה?
כן, אני חושב ש... קודם כל זה מבורך, בוא נתחיל מזה שזה מבורך, לזה חיכינו. דבר שני, צריך לראות מתוך כל אותם תוכניות כמה יושמו בפועל, כי יש הרבה תוכניות שהם יגיעו למצב שערב הביצוע יגלו שהן לא כלכליות, בגלל כל מיני דברים, או מבחינת חישובים, או מי תאום, או כל מיני חריגים שיצרו, וצריך להמתין עם התוכניות האלה, או לגנוז אותם, או לשפר אותם מחדש. מה שכן, יכול להיות שהשוק יהיה יותר סלקטיבי, יהיו ערים שיהיה בהם היצעים מאוד גבוהים, ולכן יידרש כושר ספיגה של הרבה מאוד שנים, ויהיו ערים שבהם ההיצע יישמר פחות או יותר מאוזן עם הביקוש, ובהם השוק יתנהל כמו שאנחנו רגילים, בעיתות רגילה.
אז האם אתה, אם עיר ששופחת היצע, היא שופחת את התינוק עם המים, כלומר, האם זה לרעתה בעתיד?
אני לא
חושב. ירושלים למשל, אני לא חושב. שבונה ובונה ומאשרת התחדשות בכל פינה.
אני לא חושב. קודם כל, אני אמרתי, התחלתי מזה שזה מהלך מבורך, אנחנו חיכינו לזה הרבה שנים, אני חושב שהיחידה האסטרטגית שם עושה עבודה מופלאה, מחזקת את העיר, וגם אם זה ייפרס על 10 שנים או 15 שנים, זה בסדר גמור, ואל צריך לזכור שירושלים זה משהו אחר, ירושלים היא פונה לכל העולם, זה עיר עולם, מגיעים עם גלי אנטישמיות, יש שם הרבה מאוד אוכלוסייה שגדלה בקצבים, ואני חושב שירושלים זה אפיון שאני חושב שזה מבורך לחלוטין. יש ערים אחרות שבהם בסופו של דבר, כמו בכל דבר, יתבצעו התאמות בין הביקוש להיצע, אבל טוב שעובדים וטוב שממלאים את המחסנית.
תשמע, אחד הדברים היפים במלחמה הזאת, אם אפשר להגיד דברים יפים שקרו, זה שהפריפריה הפכה להיות אלטרנטיבה מאוד מאוד מועדפת בהתחדשות העירונית על פני המרכז. תל אביב הרי ירדה מגלגל המשחקים, בגלל שלא קונים שם.
קודם כל, תל אביב תתאושש ותחזור, וזה סייקלים. החיים, איך מישהו אמר, הם לא ליניאריים. אנחנו יודעים שיש סייקלים, גם ניו יורק היה לתקופות וחזרו, וזה עיר עולם, זה עיר שבסופו של דבר כולם רוצים להיות שם מכל מיני היבטים. בנושא של הפריפריה, אז קודם כל ראינו שבמלחמות אין פריפריה, הטילים הגיעו לכל מקום. מבחינת חוסן חברתי, אנחנו חייבים שהערים האלה, חוסן לאומי, הערים האלה יהיו חזקות, ו... מבחינת כלכליות זה אפורדבול. זה ערים שאתה יכול ב-2 מיליון שקל, 2.5 מיליון שקל, לקנות דירות, והם מהווים מטרופולין משנה, ואני חושב שזה מהלך מבורך, וצריך לחזק אותו, וצריך לחזק את כל הנושא של תחבורה לערים האלה, ואת מוסדות התרבות והחינוך, כדי שבאמת הערים האלה יעברו מטרופוליני משנה חזקים מאוד.
שבוע יצא לדרך פרויקט המטרו, עם הכרזות מאוד גדולות, וכמובן מתחילה השאלה, מה קורה עם קו ראשון למטרו בהתחדשות עירונית שעצרו את זה תקופה, איך אתה רואה את הדברים?
תראה, אנחנו מדינה צעירה, אנחנו, מה שקרה אצל באירופה לפני מאות שנים, אז אנחנו חווים את זה היום.
באיחור.
באיחור, כמו כל דבר, אבל אני מקווה שאנחנו לומדים גם מטעויות של אחרים. אני חושב שזה אחד הדברים הכי מבורכים, זה יקטין עומסים, זה יגדיל את היוממות.
אתה יודע, אבל שיהיה את המטרו אצלנו, אז בעולם כבר ייסעו עם צלחות מעופפות.
אז אנחנו נעשה כמה קפיצות קדימה, זה בסדר, לפחות יהיה לנו את התשתית. אני חושב שזה מהלך שגם אתה יודע, שליד כל המטרו יש עצימות זכויות, ומייצרים מרכזים שהם עם עירוב שימושים. אנחנו פשוט עושים את הקפיצות לעולם
כלומר,
הגדול.
כלומר, אתה מציע היום לזוג צעיר, ללכת ולהסתכל על מפת המטרו העתידית, ולראות את הבניין המוזנח ברחוב הראשי, ולהגיד פה יהיה מטרו, פה אני רוצה את הבית, ויקנה אותו היום בזול.
אתה אמרת ואני נאלץ להסכים. אני חושב שזה ממש מדויק. אני חושב שלהיות היום בקרבה למטרו עתידי, זה הצלחה בטוחה. זה הצלחה בטוחה, וזה גם משרת את העניין שאתה רוצה גם להיות זמין למקום המגורים, למקום התעסוקה שלך, וגם, אתה יודע, לחיות את ה-24/7, שאתה נמצא בצמידות לעירוב שימושים, ולכל מה שמפתחים לי התחנות המטרו האלה.
מה בעצם הטיפ שלך למשפחה צעירה שמתלבטת, האם לקנות היום או לחכות?
אתה יודע, אתה מחזיר אותי לשאלה של המהפכה החברתית ב-2011. כבר ב-2011 אמרו, הגענו לתקרה וזה כבר לא אפורדבל ולא נוכל לקנות וזה. אני אומר, כמו
שאמר... עלה ב-200% מאז.
בדיוק. אז אני אומר, לקנות, לעלות על הרכבת, ואין מה לעשות, אנחנו מדינה שהולכת להכפיל את עצמה ב-20-25 שנים הקרובות, דיברנו על זה כבר הרבה, גירושין, אנטישמיות וכך הלאה, ו... מקום מגורים זה מוצר בסיסי שכל אחד צריך קורת גג, והביקושים הם ביקושים שקיימים, הם לא נעלמו לשום מקום. אנחנו ראינו את זה בהתפרצות בדצמבר 24, שפתאום רק שינו את המע"מ באחוז אחד, מ-17% ל-18%, ופתאום היה 11,000 יחידות, בניגוד לחודשים הקודמים שהיו 5,000-6,000 עסקאות. אז הביקושים קיימים, הם פשוט כרגע, מה שנקרא, המתינו לנקודת הכניסה הנכונה, וכנראה שהיא הולכת ומתגבשת עם כל מה שתיארנו, עם הריבית, סיום המלחמה, פרמיית הסיכון של ישראל ושאר הדברים.
אתה אופטימי?
תמיד, תמיד, בכל דבר בחיים, לא קשור לנדלן בכלל. אני קם, אני מתואך, שמעון פרס אמר, האופטימי והפסימי מסיימים בסוף, אבל עדיף לחיות להעביר את זה באופטימיות.
אז אני מעריך שאנחנו אולי ניכנס לתקופה, אולי, שכן ניכנס לתקופה טובה, ובאמת, אמן. אז התוכנית לפחות מסמנת טוב. אז נתחיל עם זה, שיהיה לנו תוכנית מרתקת.
אופטימיות זהירה, בוא נגיד ככה, אופטימיות זהירה.
אז נתחיל בזהיר לספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה. נתחיל עם יגאל צ'וזנר, מייסד ומנכ"ל נתיבי הקמה, שיסביר איך זה שהרגולטור מבטיח להקל, לפשט, לקצר הליכים, אבל בפועל נהיה רק יותר מסובך, ארוך וקשה. נמשיך עם שי בן פורט, זכיין מאני אופטימל ושמאי מקרקעין, על הציפייה לירידת הריבית והשפעתה הצפויה על תחום המשכנתאות, ונדבר גם עם אדריכל יובל יסקי, בעלים ומנכ"ל של משרד יסקי אדריכלים, המתמחה בתהליכי שיקום והתחדשות של המרחב הפיזי והקהילתי ביישובים כפריים ועירוניים, על בנייה מתועסת והקושי להטמיע טכנולוגיות חדשות בתחום בארץ, ועם ליאור ברדוגו, יושב ראש קבוצת ברדוגו, על הפתרון של ענף הנדלן למצוקה עם פתיחת שנת הלימודים, והפתרון, הפסקה, פרסומות קצרה וחוזרים.
תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג ודני מור. בית ספר לנדלן.
שלום ליגאל צ'וזנר, מייסד ומנכ"ל נתיבי הקמה, מתמחה בניהול הליכי רישוי וסטטוטוריקה, ובעצם הבית ספר שלנו באמת לקיצור הליכים. מה שלומך?
בסדר, שלום עופר, שלום דני, שלום למאזינים.
אז אתה יודע, תמיד איתך באמת אתה נותן פתרונות קסם, למרות שאין קסם בעולם הזה, אבל אפשר להגיד שאצלך יש סוג של, והפתרון קסם הוא באמת לעשות בדבר הנוראי הזה שקרוי ענף הבנייה, את הקיצורי דרך כל כך מתבקשים ולא מצליחים להשיג אותם, אתה כן מצליח הרבה פעמים, כמובן במקצועיות רבה, אז לכן אני רוצה לדבר הפעם על היזם המבולבל, במילים עדינות כמובן, אז תסביר מה הכוונה ואיך זה קשור למציאות שהרגולטור מבטיח להקל, לפשט, לקצר בזמנים, בפועל הוא רק מסבך, מעריך ומקשה.
זאת המציאות. רק השבוע ראינו את הכותרת, יצא היתר בנייה בארבעה ימים.
כן, נכון. אני פרסמתי את זה.
נכון.
האם מישהו בעולם הזה, מישהו בארץ, מאמין שבאמת ניתן לקבל היתר בנייה בארבעה ימים?
אין לנו עוד אשליות.
אבל, חברים, א', אני חושב שזה...
עובדה שכולנו קראנו את זה.
אין דבר, אין דבר. תראו, קודם כל, אני חושב, כשנכנסנו לכתבה...
אגב, יצא ממנהל התכנון, רק נגיד.
ברור. יצא ממנהל התכנון, זה מה שמבלבל מאוד, ואני שמח שאתם מפרסמים, אבל קודם כל, כשנכנס לכתבה, ראיתי שמדובר בהחלטת הוועדה, ולא על היתר. זה מה שהיה כתוב בתוכה. ב', אני באמת חושב שלהוציא כזה דבר שיתקבל בבית שמש יותר בנייה תוך 4 ימים, זה דבר בעייתי מאוד, וזה רק מחזק את מה שאנחנו מדברים. שום דבר כרגע לא עובד. לא רפורמה של רישוי עצמי.
למה?
לא.
למה? בוא נלך אחד אחד.
תקשיב, תקשיב. זה שאלה מאוד מאוד גדולה, כי קודם כל יש ניתוק מאוד מאוד גדול בין הרגולטור לבין השוק. למה לא עובד? כי אני חושב שמלך התחילה להבקש מאדריכל שהוא ייתן אישור לתוכנית של עצמו במציאות של מדינת ישראל, שיש לנו בעיה באיזשהו... בעיה בלקיים כל מיני דברים שבמדינה מתוקנת יש אחריות ויכולים לשלול רישיון מזה. זאת אומרת, אדריכל לא יכול להיות מחויב גם לרשות וגם ליזם. בעיניי זה לא עובד, כי בשנים הקודמות היו מנסים ולא צלח. אני מקווה שאני טועה, אבל עדיין לא יצאו הרבה יתרי בנייה, למרות שחוק כבר קיים. דבר שני זה מכוני בקרה. מכוני בקרה זה גורם שעוזר לרשויות לבדוק תוכניות, ואפילו מעבר לזה, במקום אחד אמורות להיות כמה בדיקות, אבל עדיין זה לא גורם מנהל שאמור באמת לקצר תהליך. מה שאנחנו רוצים להגיד שיזם, בוודאי כמובן מימון, כל מה שעוד מחמיר על כל המצב הזה, שיש לנו יזמים שאומרים, אנחנו מוכנים לעשות כל דבר שעירייה תדרוש, בתנאי שיצא יותר מהר. אנחנו יכולים לעשות כל דבר, כי כל יום של עיכוב זה...
בטח בתנאי הריבית של...
נכון, מדובר בשני מיליון לדעתי ברבעון ריבית לליווי של 100 מיליון, נגיד 8 מיליון, זה משהו מטורף.
כלומר, אתה במקצוע שלך באמת, לעומת העבר, בגלל כל נושא הריבית והמימון, חוסך היום סכומי עתק, אם אתה חושב על זה.
אני חושב שחד משמעית, במיסיון שלנו, אני תמיד אומר, בעבר אני הייתי מצניע, אבל היום אני אומר, שההבטחה לקיצור תהליך זה לנהל אותו היטב. ואני לא חושב שאפשר להסתמך על הרשויות בלבד. כמובן, אנחנו נדרוש תמיד שהרשויות ישתפרו, אבל בסופו של דבר ליזם אין זמן לחכות.
אבל עכשיו יבואו לך יזמים, אנחנו גם רוצים ב4 ימים.
לא, אבל אין דבר כזה, אתם יכולים לרצות כל דבר, אבל אין. כשאנחנו מדברים... מה המשמעות, בוא נראה, על מנת לפשט, אנחנו מאוד רוצים לפשט, מה המשמעות של הזמן שלוקח לקבל את הרי בנייה? זה אין ספור תאומים שחייבים לבצע לכל אורך הדרך. זה תאומים פנים ארגונים אצל יזם, זה בין היועצים, זה בין הרשויות, זה לא זבנג, זה צריך עבודה סיזיפית, כל הזמן עם כלים שמתאימים לניהול ומעקב, כאשר אין היום, חוץ ממנהל רישוי, מישהו שתפקידו לעשות את זה, יכול, וזה המון זמן.
אז אני חושב שאחד ההחמצות הגדולות זה שכבר שנים אנחנו מדברים על זה, לעשות פורום של שולחן עגול, להביא את כל אותם רשויות חיצוניות, חברת חשמל ואיכות הסביבה ופיקוד העורף וכולם, לשולחן עגול אחד, ואז לא נוצר מצב שאחד עושה על חשבון השני, או אחד לא רואה את השני, אלא הכל מסתנכרן. זה לא קורה.
דני,
זה החלום.
זה בתיאוריה, זה יפה. אבל אי אפשר לכל פרויקט רציני להביא את הפורום.
ברור, אבל לפחות לפרויקטים מאוד מאוד משמעותיים, גם לזה זה לא קורה.
יכול להיות שיש ועדות, ברור, אבל יש למשל אתגרים בפרשנויות של תוכניות. חלק מהאתגרים האלה לא רלוונטיים לחברת חשמל, זאת אומרת, וזה יכול להיות שנים.
אז מה, זה חוסר שיקול דעת ברשויות?
לא, זה עניין שיש מורכבות בניהול תהליך רישוי. יש המון גורמים.
אז מה ההמלצה שלך?
המלצה שלי, זה עושים קודם כל שתזמינו אותי לעוד תוכנית. זאת המלצה הגדולה.
השיר מתח, אתה אומר, אני עושה ספוילר עכשיו.
דבר שני, אנחנו מדברים, א', להגדיל פטורים כמה שיותר לכל מיני בקשות, שאנחנו יכולים למשל שינוי שימוש שתואם טבע. אם אנחנו יכולים לעשות פה כמה שימושים מכוח טבע, וביתר יש נגיד משרדים, אבל אפשר לעשות עוד משהו, לפשט. ועוד להגדיל פטורים, וגם לפשט את הפטורים. דבר שני, קוסטיומיזציה. בעיניי, כל היתר שמוסיף שטח, צריך ללכת במסלול אחר מכל שאר היתרים. כי יוצא ש-80% מיתרי בנייה לא מוסיפים שטח. שינוי שימוש, שינוי חזיתות, היתרי שינויים אין ספור. היתרי שינויים, ואני חושב שכל מה שמוסיף שטח, גם אם זה בביגורים, גם אם זה תעשייה, צריך ללכת לקוסמרציה היום ברישוי זמין, מניח שאפשר לעשות איזשהו כפתור עם מסלול אחר. ועוד דבר שאני אולי אגיד, לא פופולרי, אני מאמין גם באכיפה, כי האכיפה היא מלמדת. כמה שפחות יעשו חריגות בנייה, כמה שיותר יבקשו בקשות לפי טבעות, כך הרשויות יתפקדו יותר נכון. ויכול להיות שהגיע הזמן...
אני אסכם את הפינה רק בדבר אחד, שאתה בן אדם הכי אמיץ שאני מכיר, והכי כנה שאני מכיר, וזה דבר שבאמת לטובתך, כי אתה תמיד 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 אומר, שיזמים חייבים פשוט להפחית את התיאבון, וזה נכון כל כך, כי בסופו של דבר אפשר לעשות הכל מהר, אבל שרבים ועושים שטויות, זה מה שקורה.
מסלול הקלות הלך והסתיים, אתה רואה
שהזמן... ואמרת את זה הרבה לפני. הרבה לפני.
שזה ממש בעיה שבארצות הברית אין סמכות שיכולה לאשר בקשה להיתר שלא על פי תוכנית. אין סמכות.
טוב, תמיד מאלף איתך. תודה רבה ליגאל צ'ודנר, מייסד ומנכ"ל נתיבי הקמה, המומחה שלנו בניהול הליכי רישוי וסטטוטוריקה, ושבת שלום.
שבת שלום, תודה לכם.
שלום, יגאל.
הפינה הפיננסית.
צהריים טובים לשי בן פורט, זכיין מאני אופטימל. מה שלומך?
צהריים מבורכים.
אתה יודע, זה נדיר להראה גם שמאי, גם מי שעוסק בעצם בסוג של תיבור, גם ביועץ משכנתאות, אז באמת הנושא הפיננסי, כמו שבחרנו גם את הפינה הזאת, מאוד חשוב ובדמך, מה שנקרא.
לגמרי. אני החלק הזה פשוט זורם כבר מתחיל להיות בתוך המשפחה, כי אשתי היא גם מתווכת, אז אנחנו סוג של אימפריית נדלן קטנה, אני גם השמאי וגם יועץ משכנתאות.
מחכים גם לילדים.
הילדים מגויסים. הילדים לגמרי בתוך זה. אנחנו מתחילים לתת להם תפקידים. הבן כבר מתחיל לחשוב על איך הוא יורש את האימפריה.
אבל איך שמאי מגיע להיות יועץ משכנתאות?
תשמע, זו שאלה מעולה.
יש לה גם שמאי פה מקביל.
נכון.
ראיתי לפי השנתונים כבר.
אז... אני אגיד לך, ודני יסכים איתי באמת, ששמאי זה מקצוע כלכלי, אבל אין בו נשמה.
לא, אני לא מסכים. אני ממש, אני סוגר את התוכנית.
לא, באמת. כאילו, אני יכול להגיד שלי היה נורא, אני, באישיות שלי היה לי נורא חסר, העניין הזה של לעזור לאנשים, כי אני כל היום בתוך המספרים, אני כל היום בעניין הזה. אתה מרגיש שאתה עוזר, אבל זה לא הדבר האמיתי. ולעומת זאת, כשאתה יועץ משכנתאות, אתה סוג של מקשים חלומות, אתה מקשים לאנשים את החלומות, אתה סוג של מלאך שמוציא אנשים מהבוץ, במקרים שהם נורא, נורא קשה להם. ואין כיף יותר מגדול מזה, סיפוק יותר גדול מזה, שלבוא ולראות אותם בסוף התהליך, מחייכים, מחבקים אותך ואומרים לך, תודה, הקשמת לנו את החלום.
לספר לנו סיפור מרגש.
מה, בשמחה, אני יכול להגיד לכם שאתה יודע מה, שאני אספר סיפור שגם יראה את היתרון של יועץ שהוא גם שמאי. הגיעה אליי לקוחה שבמשך שנתיים היא והבת שלה, היא אישה מבוגרת, היא עם הבת שלה, שבת שלה נשואה, היא רצתה שלבת שלה יהיה דירה. במשך שנתיים הם חיפשו דירה. לא הצליחו להגיע למשהו שהם רוצות, היה להם קצת הון עצמי, לא הסתדר במספרים, והמחירים בינתיים עולים ועולים ועולים ועולים, והם הגיעו אליי, ופתאום אני בא ואומר להם, אומרים לי, תקשיב, הבנק אישר לנו X, ואני עושה את המתמטיקה, אני אומר להם, יש לכם X פלוס, אז בואו נתחיל משם, זה הסכום שאתם יכולות, אומרות לי, נהדר, יש נכס שאנחנו רוצות לראות. אמרתי להם, אוקיי, תביאו לי עכשיו את הפרטים בבקשה של הנכס, זה מה שאני עושה עם כל הכוח. אני בעצם בא ולומד את הנכס.
אתה עושה לו מעין תוכנית עסקית.
נכון, אני לומד גם מה הנכס שהוא רוצה לקנות. לא, משהו שם בבטן לא עבד לי. אמרתי לה, אני מבקש ממך לעשות שמאות לפני רכישה. במקרה הזה מאוד מאוד התעקשתי. היא חוזרת אליי אחרי יומיים, אומרת לי, תקשיב, כולם אומרים לי שזה בזבוז של כסף. למה? למה אני צריכה לעשות את זה? אמרתי לה, תקשיבי לי בבקשה, תעשי שמאות לפני רכישה. עשתה שמאות לפני רכישה, מה הסתבר? שלכל הקומה הזאת אין בכלל יותר בנייה. כל הקומה ללא היתר בנייה עכשיו, והיא הייתה...
אתה מבין למה שמאות חשוב?
חד משמעית.
ואנחנו חוזרים לנקודת התחלה.
חד משמעית, לא אמרתי שזה לא... זה מקצוע סופר חשוב.
אתה שותף לסיפור החיים של אנשים.
לגמרי.
זה אחד. ושתיים, אתה ברומטר של הענף. אתה נכון. יודע לשקף ולהגיד מה קורה ומה התנודות ומה הגלים בענף.
חד משמעית.
ואני חושב שזה ערך מטורף, וגם עצם זה שאתה חלק מתהליך של יצירה ואנשים וכלכלה והכל. אין יותר, אני חושב, דבר שליחות. כמובן, יש רפואה ויש מקצועות אחרים, לא חליל הזה, אבל יש בזה ערך עצום.
אני מסכים איתך. אני גם חושב שגם אתה בעצם מחפש את איפה אפשר לתת את הערך המוסף עבור בני אדם. אני אומר, אבל היה חסר לי הרגש. זה נורא, זה מקצוע שהוא...
ומה יקרה עם הריבית לדעתך?
עם הריבית...
מה אתה מאמר אגב?
תראה, אני אופטימיסט. אני בן אדם אופטימיסט. אני מאמין בכלכלה הישראלית, אני מאמין בישראלי העובד, בישראלי שעובד קשה כדי להצליח, וזה הכוח שלנו, ולכן אני מאמין שגם הריבית תרד בקרוב, כמו שאחרים חושבים, ואני חושב שיחד עם ההתחממות כרגע של השוק, זה גם יניע עוד את הגלגלים, והשוק יחזור לפרוח ובגדול.
אתה זכיין ברשת מאני, רשת ייעוץ המשכנתאות נכון. הגדולה בארץ. למה לדעתך אדם שקונה דירה צריך ליווי של יועץ משכנתאות?
הוא חייב. אני אתן דוגמה אישית שלי. אני הדירה הראשונה שקניתי הייתה בשנת 2008, כשהתחיל עוד רק הגלגל של עליית המחירים. כמה לקחתי? 200 אלף שקל משכנתא זה היה אז. זה לא משנה אפילו מה הייתה הריבית. שילמתי 1,000 שקל, 1,000 ומשהו שקל לחודש משכנתא. היום, כדי להיכנס לדירה, ובטח ובטח זוגות שנכנסים לדירה ראשונה, כל סיפור הופך להיות מורכב. בין אם זה, א', כי הריביות, אז משפיעות מאוד על ההחזר. בין אם זה גיוס הון עצמי נוסף. הרבה אנשים נורא רוצים להיכנס, אבל אין להם את היכולות. יש את הרגולציה שלפעמים גם מאוד מגבילה בעניין הזה. לכן מאוד מאוד חשוב היום גם להתייעץ. עכשיו, מה גם שכשאתה הולך לבנק, אז אתה מקבל את המוצרים של הבנק שאתה ניגש אליו, אתה לא מקבל של כל הבנקים. זה שיושב מולך לא ממש מקשיב לסיפור חיים שלך ועל היכולות העתידיות שלך. כשאני עושה, אני פותח מפה פוליטית, כמו למשל הכוח שפנה אליי אתמול, שאני יודע שבעוד שנתיים צפוי השכר שלו לקפוץ מ-10,000 ל-20,000 שקל, אז אני לוקח את הדברים האלה בחשבון. אז כשאתה יושב ומקשיב ובעצם לא ובעצם הלקוח הופך להיות המרכז, לא עוד לקוח, ופרוסים לפניו כל המוצרים של כל השוק, זה עולם אחר. אז אנחנו יכולים להגשים באמת ללקוח את החלום בצורה נכונה, בצורה שבה זה משתלב לו בחיים ולא הופך להיות נטל בחיים.
המלצה שלך, טיפ כזה שמכל הקריירה שלך אתה היית נותן הכי טוב לאנשים שבאים בעצם לקנות דירה.
שבאים לקנות דירה. האמת שיש לי להגיד, אחד, מי שאין לו, אני כבר שנים אומר, תקנו, הקנייה הראשונה היא מאוד חשובה, קודם כל להיכנס למשחק, ואז אפשר להשתדרג, אתה שומר על הערך. יחד עם זאת, לצד זה אני אומר, תעשו את זה בצורה אחראית.
אתה בעד לזכור ולהזכיר למשל?
כן, בהחלט. זוגות צעירים, אני חושב שכרגע אתה לא יכול, כמו למשל אותו זוג שאמרתי, שהשכר שלהם עומד לעלות. זוגות צעירים, השכר שלהם בדרך כלל עולה עם השנים. אז מתחילים עם דירת שני חדרים בחיפה אפילו. אוקיי, מזכירים אותה, בינתיים הכסף נצמד לדיור. עוד 5-6 שנים, אתה משדרג למה שאתה רוצה, עם השכר החדש שלך.
אני חושב שארגז הכלים שאתה מביא הוא דבר שיש לו ערך עצום.
לגמרי.
כי אתה למעשה נותן להם גם את הנקודת מבט של השמי ושל הכלכלן, וגם את הצרכים האישיים, ואתה מייצר איזה שהם מתמות, ומשקף סיכונים כמו שצריך. ואני חושב שזה פנטסטי.
אופטימציה, זה מה שאנחנו עושים.
אז תודה לשי בן פורת, זכיין מאני אופטימלי, הנה אופטימלי, ושמי המקרקעין ושבת שלום.
אני ממש נהנה פה. תודה רבה, שבת שלום.
בכיף. המתחם החם. נגיד שלום לליאור ברדוגו, יושב ראש קבוצת ברדוגו, מה שלומך?
טוב, תודה רבה, כיף להיות איתכם שוב.
כיף תמיד, והנושא שלך כל כך חשוב שאני חושב שהמאזינים חייבים להבין עד כמה. כי אתה יודע, שנת הלימודים נפתחת כמו בכל שנה, ושוב מדברים תמיד על המצוקה של הסטודנטים, ואתה יודע, היינו במחאה נוראית ב-2011, באמת, זה היה המחאה של הקוטט, של הדיבור על הסטודנטים, ואתה אומר, משהו התעורר כל כך הרבה שנים, מחאה, כל כך הרבה יצאו לרחובות, היה באמת מחאה מדהימה של מיליון איש ברחוב. אז מה קרה?
קודם כל זה הנושא שלנו. אני אגב זוכר שסיכרת, היית מהאנשים שבלטו בסיקור של אותו הפגנת צעירים אדירה, שחשבנו שמביאה שינוי. כולנו היינו גם צעירים, וכולנו גם בסופו של דבר מגיעים להיות הורים לילדים. אגב, הסתכלתי השבוע, אני לא יודע כמה מאזינים שלנו יודעים, אבל אנחנו מדברים על כמעט 400 אלף תלמידים שברובם סטודנטים חדשים, שברובם סטודנטים לתואר ראשון שמתחילים את שנת הלימודים, ונתון שכל אחד יכול היום ככה לגשש ולראות, אנחנו מדברים על מענה של פחות מ-30 אלף יחידות היום קיימות שנותנות מענה ללמעלה מ-400 אלף סטודנטים שברובם לתואר ראשון. זה מראה לך את החוסר האדיר שיש היום בשוק, בענף, וכמה ניצול ציני של בעלי דירות אחרים או כל מיני פתרונות אחרים שיש בשוק, מנצלים את אותם חברים, ילדים.
אתה יודע, אבל בשנתיים האחרונות זה סוג של פשע, כי אתה יודע, אותם צעירים, אותם סטודנטים, היו המילואימניקים, היו אנשים שנלחמו בעזה, היו אנשים שנלחמו בצפון ובלבנון, והיו, או בסוריה, לא משנה כבר בכל החזיתות האלה. ותשמע, הכי מגיע להם.
הכי מגיע להם, וזה הילדים שלנו. ואגב, אנחנו מדברים על גידול מתמיד של כמעט 2% בכל שנה, ואני... אם פעם היה להוציא תעודת בגרות זה היה מסט, היום תואר ראשון זה מסט, ואנחנו הולכים ומגיעים לקצב גידול שהוא יגיע להרבה יותר מ-2% ולחוסר מתמיד. ורוב, אגב, רוב האוניברסיטאות, המרכזים האקדמיים נמצאים במרכז הארץ. אנחנו מדברים על מצוקה אדירה וביקושים אדירים בתחום הדיור שקיימים בלי שום קשר לצעירים שלנו, ונשארים למעלה מענה. אבל הדבר הגדול, ואנחנו מדברים על זה משבוע לשבוע או בשיחות סלון גם לפעמים איתך, שזה קיים, שהמוצר היום יכול לקום בטבעות קיימות.
אז זהו, אז הפתרון נמצא מתחת לפנס. רגע, הפתרון נמצא מתחת לפנס, ואתה גילית, איתרת ומצאת את הדרך. בוא תספר.
זה פשוט מאוד. במדינת ישראל קיימות קרקעות חומות פרטיות. אני לא מדבר ציבוריות שגילינו שלא ניתן, ורשויות לא הצליחו להקים עם הקרקעות הציבוריות ששייכות להם, לא הצליחו להקים מכל מיני סיבות שלא ניתן לשעבד מקרקעין של רשות מקומית וכיוצא בזה. קרקעות בטאבו פרטי זה משהו שאף אחד לא ידע בשנים האחרונות, ואנחנו גילינו את זה בתקופת הקורונה, והתחלנו בעצם לפתח וגילינו בערים מאוד מרכזיות את היענות, ומה שנקרא פתחנו להם את העיניים, והצלחנו למצוא מודל מנצח שאותו אנחנו רוצים להעתיק. ואגב, מסתבר שכמות ההזנה של מקבלי החלטות בתוכנית שלך היא אדירה, שקיבלנו טלפונים שרק תגלה לנו מה המודל. אז אני לא...
רק תסביר, בוא נעשה ספוילר קטן, שכמובן לא כולם יודעים על מה מדובר, שאתה כבר קיים ונמצא ובונה
ובבנייה
של קומפלקס כזה מוכח בכפר סבא.
400 יחידות בבנייה עם היתר מלא, מה שנקרא בלבל הכי גבוה, עם מצב המומחים שנתנו את הדעת על לייצר מענה.
שאתה בעצם מציע להורים, בוא נלך לפרקטיקה, אתה מציע להורים לרכוש בכמה וצועה, כמה?
אז אנחנו מציעים דווקא גם ללקוח קצה. אנחנו מדברים על מוצר שנע בסביבות 1,500,000 או אפילו קצת יותר, תלוי בכמות החדרים, אבל דירות פרקטיות עם צועה שאין אותה בשוק, של צועה של למעלה מ-3%. אנחנו יודעים שהצועות היום במגורים מתקרבים ל-2.2, 2.3, תלוי באזורים. זאת אומרת, ומקום שהלקוח, אגב, הצורה יכולה להיות יותר גבוהה, כי אנחנו נותנים את הדירות מרועטות עם הכל, אז השאלה אם אתה מחשיב עם הריהוט ובלי הריהוט. אז אנחנו מדברים על תשואה פנטסטית ומענה מיידי שיש להורים, שגם אומר, גם הנכס הזה יכול להישאר על שם הילד שלי, גם הוא יעבור לילד הבא, יעבור לנכדים, או לאו דווקא ללקוחות קצה אחרים שיזכירו מאיתנו. ואנחנו לא מדברים על מענה שבסופו של דבר גם זה מוכר למשכנתא, משכנתא מלאה, הון עצמי, דיור, מוכר לדיור מגורים לכל דבר ועניין מבחינת כל הרשויות. אתה לוקח משכנתא מאוד קטנה, אתה מביא הון עצמי מאוד נמוך, אתה מקבל תשואה שהיא יותר גבוהה מכל מה שנותנים היום בשוק, ומענה שהוא חסר. ואנחנו מדברים על אזורים, הלוואי ויפתחו עוד אוניברסיטאות בפריפריה וכיוצא בזה, אבל אנחנו מדברים על אזורי ביקוש, שאנחנו מדברים על עשרות אלפי סטודנטים שנשארים ללא מענה.
הלב השרון.
לב השרון, וזה אגב מגיע עד ירושלים, וזה מגיע למקומות אחרים, ואני מאמין שזה גם יגיע לפריפריה, אבל הפריפריה כרגע עדיין לא מלאה באוניברסיטאות כמו שהמרכז והשרון קיימים בו, ואני בטוח, אני בטוח שאנחנו נדע, ואני אומר הרבה הרבה בזכות התוכנית הזאת, לפתח את זה בעוד הרבה ערים אחרות, ודע לך, אני לא יודע כמה אתה מעודכן בנתוני הרייטינג, אבל הרייטינג במקבלי ההחלטות הוא מדהים.
ליאור, אנחנו רואים שהנושא הזה של המעונות סטודנטים וסלש דיור מוגן וכך הלאה, יש לו מושג היום בתוכניות שנקרא דיור חברתי. יש דיור מכליל שזה דירות קטנות, מיקרו יונט, עד 55 מטר ללא חנייה, ויש דיור חברתי. ואנחנו רואים שבפרויקטים משמעותיים, אסטרטגיים, של התחדשות עירונית, יש גם את ההקצאות האלה. זאת אומרת, יש פה חשיבה גם של רשויות התכנון, זה לא נושא שלגמרי נזנח, אלא זה, אתה יודע, צריך לעבור את מבחן הכלכליות, את מבחן ההשכרה לזמן
בדיוק,
ארוך.
בדיוק זה, סליחה שהתפרקתי.
לא, בסדר גמור. כן.
זה בדיוק המודל שניצחנו אותו. הרי מה באים ואומרים? יזם בא ואומר, אני בצורה של 3.5% או 4%, אני לא יודע לעשות עסקה.
אני מביא כסף מהבית, כן.
אני לא יודע לעשות עסקה.
נכון.
באתי ואמרתי, חברים, לקוח קצה, דוד, שנמצא בבית שלו, שנמצא לו הון עצמי X, אומר, רגע, אני קונה דירה להשקעה, או כל מוצר, או קרקע לחקלאית שעוד 20 שנה תהיה, אבל גם אם אני קונה דירת מגורים רגילה, אנחנו מדברים תשואה של עד 3% שהוא עושה, וזה מתאים לו. אמרנו, בוא נהפוך את לקוחות הקצה האלה, עם מדיניות מאוד מאוד מבקרת, עם חברת ניהול אחודה, ברורה, שמנהלת את המתחם, ונהפוך את הלקוחות האלה לבעלים של היחידות, ונהפוך את העסק הזה לכלכלי, וזה מה שניצח. העובדה שאם אתה מכניס את זה היום ללקוח, ליזם, שהוא צריך להזכיר לבד, לקנות לבד, לממן לבד, הוא גם עם תשואה של 6% אולי היה עושה את זה.
נכון.
אבל לקוח קצה, שאתה נותן לו פתרון של 3%, ואתה הופך אותו להיות שותף, והוא הבעלים, הוא הבעלים של היחידה, אתה לא עושה את זה כיחידת מניה, הוא ממש הבעלים, רשום בטאבו על יחידה מאוד מאוד ספציפית. אבל אתה הדבר היחיד שבמנגנון שפיתחנו עם הרשויות המקומיות, אנחנו מנהלים את העסק ומבטיחים את הייעוד של הפרויקט, ניצחנו.
טוב, אז עשית לנו טעם של עוד, אבל זמן עבר, אז תודה לליאור ברדוגו, יושב ראש קבוצת ברדוגו, ושבת שלום.
שבת שלום.
פינת הארכיטקט.
צהריים טובים לאדריכל יובל יסקי, בעלים ומנכ"ל של משרד יסקי אדריכלים, המתמחה בתהליכי שיקום והתחדשות של המרחב הפיזי הקהילתי ביישובים כפריים ועירוניים, ותמיד, תמיד כיף לארח אותו. מה שלומך?
אהלן אופר, טוב, מה נשמע איתך?
בסדר, אתה יודע, אחד האנשים המקצועיים ביותר והחריפים ביותר בתחום, אני חושב, שבאמת ליווה מקרוב, אנחנו בתקופה של באמת, דיברנו על זה גם קודם, על חזרת החטופים, על תקופה פסיכולוגית שמשתנה, אתה כמובן מלווה את הקיבוצים ואת היישובים שספגו את המכה הקשה ביותר והשיקום שלהם. איך אתה מרגיש את השינוי הזה שחל היום?
וואו, שאלה מורכבת. ראשית, כמובן שיש איזושהי תחושה שדברים משתנים, כן? שכולנו מרגישים את זה, חזרת החטופים, עדיין לא כולם, עדיין יש כמה חברי קיבוצים בעוטף שלא הוחזרו וכמה לוחמים, אז זה עדיין לא שלם. עם זאת אני חייב לומר שיש תנופה ויש הרבה פעילות, גם הממשלה וגופים נוספים כמו החטיבה להתיישבות, כמו התנועה הקיבוצית, פועלים הרבה מאוד בהקשרים של בנייה לקליטה, לתמיכה דמוגרפית בשני קצוות הארץ. אז יש פרספקטיבה אולי למשהו, אתה יודע, יותר אופטימי.
יובל שלום, אנחנו יודעים שההתחדשות העירונית ובכלל כל הנושא שאתה מדבר עליו של השיקום, מדובר בחוסן לאומי, לא מדובר רק בהתחדשות של בנייה וכך הלאה, אנחנו מדברים על החוסן הלאומי וראינו את זה, ויש פה איזשהו מבט שאומר שאנחנו יכולים היום לקחת את הכאב ולהפוך אותו להזדמנות, ולקחת את הארס ולהפוך אותו לתקווה, והשאלה אם יש צעדים אופרטיביים, אם יש איזושהי תוכנית פעולה סדורה שאנחנו יכולים להגיד, אם נעשה את הפעולות הבאות והבאות, נמצא את עצמנו בשנים הקרובות במקום טוב יותר.
וואו, שואלים שאלות נוקבות היום. התשובה היא מורכבת. אני חושב שלפחות בהקשר של, למשל, כל נושא המגורים והצמיחה הדמוגרפית, אני רואה הרבה מאוד פעילות, גם מצד הממשלה שמאשרת תקציבים לשכונות קליטה ביישובים כפריים, וגם מפנים הרבה מאוד מאמץ לשיקום הערים, למשל קריית שמונה שעוברת תהליכי התחדשות, ויש הרבה מאוד חשיבה בתחום הזה. מצד שני, אני חושב שיש אולי מעט מדי פעילות קהילתית או משאבים שמופנים לכל הנושא הקהילתי של החוסן. כן, יש אותם, יש הרבה פילנטרופיה ויש לא מעט ארגונים של המגזר השלישי, כל מיני NGOs שאולי פועלים. אני לא בטוח שאני רואה את זה מצד הגופים אולי הרשמיים. ואני חושב שבזה תמון הסוד הגדול. זאת אומרת, זה שיבנו עוד דירות ועוד יחידות לצעירים ויסבסדו אותם, זה חלק מהעניין, אבל זה לא העניין, זה לא הכל, כן? צריך לתת תחושה של תנופה ושל משאבים ושל איזשהו בסיס, איזשהם יסודות קהילתיים חזקים. וכאן אני לא יודע כמה מבינה בגמרי בעניין.
היא ודאי צריכה להיות, אבל אחד הדברים שצריך להטמיע, וזה כמובן מהצד השני, שלא קשור לקהילה, אלא להטמיע טכנולוגיות חדשות בתחום בארץ, שגם, גם, גם, עדיין נמצאים כמו מעבר ימים ימימה.
אתה נוגע כאן בנקודה חשובה. כי וזה משהו אני בתור אדריכל כבר לא מעט שנים, אני חייב לומר שבאמת מהשבעה באוקטובר והמעורבות שלי העמוקה בתכנון של הפתרונות המהירים, בערי, נחל עוז, כל הפרויקטים שעסקתי בהם.
שבאמת הצלחתם לשקם מהר, חייבים להגיד לזכותכם.
כן, ואני חושב, וזה מעבר ל... לגאווה שיש לי כאיש מקצוע על מה שעשינו, זה הוביל אותי לחשיבה בכלל הרבה יותר רחבה לצורך שלנו, הצורך האקוטי כאן בארץ, לסגל חדשנות בכל נושא הבנייה ולהכניס יותר ויותר טיוס בתחום.
אז איך עושים את זה?
של לואו-טק מוחלט.
נכון, זה לואו-טק מוחלט, אז איך עושים את זה? איך מחתמים את הטכנולוגיות החדשות?
דבר ראשון, יש לא מעט חדשנות. יש חברות שעוסקות בטיוס, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית, הדבר העיקרי שאני נתקל בו, זה מחסום פסיכולוגי. יש משהו בפסיכולוגיה שלנו הישראלים, שמבחינתו בית חייב להיות יצוק בבטון, זאת אומרת שאנחנו דופקים על קיר, אנחנו חייבים שהקיר יישמע לנו כמה שיותר מסיבי, כן? שכל מה שהוא לא בטון נתפס כבנייה קלה, זמנית, לא מספיק עמיד, לא מספיק חזק, וכאן אנחנו שנות אור ממה שקורה בעולם, בארצות הברית, באירופה, רוב הבנייה, ודאי למגורים פרטיים, הרוב מטועס לגמרי.
אז תגיד, אתה באמת, לסיום, אתה חש שאנחנו נמצאים בשינוי במהפך המתאים?
אני חושב שאנחנו נמצאים שם, אני חושב שזה כורח המציאות.
אם כי במגדלים כמובן אנחנו כבר נמצאים שם, אפשר להגיד.
כן, נכון, כן ולא, כן, זאת אומרת, יש שיטות ברנוביץ' וכו', שזה סוג של טיוס, אבל...
לא מספיק, כן.
לא מספיק. אני חושב שמה שיוביל את זה בסופו של דבר זה הכורח הכלכלי, זה עלויות כוח האדם, המחסור בכוח האדם, ולוחות הזמנים של בנייה קונבנציונלית לעומת בנייה מתועסת, שזה...
וגם אני חייב להגיד, המקצוענות של אדריכלים, כי אתם בעצם מובילים את התחום.
אני חושב שאנחנו, אני אומר, אני פקע, מדברים על התפקחות, כן, אז בקטע הזה אני ממש עברתי איזה סוג של טרנספורמציה, שאני חושב שזה משהו שהוא פשוט, הוא באמת לגמרי בנפשנו, אנחנו רוצים שהתחום שלנו יתקדם ויסיק ככה את... המדינות שהן אנחנו שואפים להידמות.
אנחנו מרוויחים פה גם את הנושא של הדיוק. הדיוק ופחות ריג'קטים. אנחנו מקבלים מוצר טוב יותר. ולשם זה הולך.
ודאי. הטולרנסים הם אפילו לא מילימטרים, הם מיקרונים, לעומת בטון, שהטולרנסים גם מגיעים לסנטימטרים. יודעים את איכות הבנייה.
בהחלט, אבל טוב, אנחנו ודאי, אתה ודאי מוביל דרך בתחום, ואנחנו נשמח כמובן לדבר איתך גם בהמשך, גם על ה-AI ועל דברים נוספים שכמובן קשורים לנושא. אז תודה רבה לאדריכל יובל יסקי, בעלים ומנכ"ל של משרד יסקי אדריכלים, המתמחה בתהליכי שיקום והתחדשות של המרחב הפיזי והקהילתי ביישובים כפריים ועירוניים, ושבת שלום.
ביי, שבת שלום, תודה רבה.
דני, נהנית מהתוכנית, אני מקווה.
מאוד, ותודה על ההזמנה, ואני תמיד כיף להתארח.
כן, אנחנו כמובן נגיד שוב תודה על ההזנה, תודה לדני מור שליווה אותי היום, לרוני טיקוצקי המפיקה המופלאה, ליונתן כהן הטכנאי, למאיה קנולר על הדיגיטל, ולעורכת המוזיקלית, איריס מור. יש לך מילה להגיד? שבת שלום. ומה יהיה מחר? בסוף, מה יהיה מחר? כולנו שואלים, פאר תעשי.